אנחנו בחובת תלמידים, סוף עמוד י"ט, והרבי פיאסצ'ן אמר לו, די ללמד את הנער, אני מתחיל מהתחלה את הפסקה, רק שחוב לב לשמוע לכל המחנך ותולו, כי לא יועיל בזה בלבד, כי לסוף יראה את רבו למתנגדו, והריץ זר עליו כנזכר לאל. וזה הוא הגדיר, ואנחנו הוספנו על זה, שזה אחד מהאתגרים הגדולים היום, שהילד לא יראה את ההורה כאויב, ומטבע הדברים הוא כן יראה את ההורה או את המחנך כאויב. העיקר הוא להכניס בליבו דעה זו שידע שהוא הנער בעצמו, הוא עיקר המחנך, ואמרנו שזה הנושא שהוא הולך לפתח בעצם לאורך הספר. לא קטן ונער הוא, רק נצר מתה השם בחרם בית ישראל הוא, ועליו הטיל השם חוב זה לגדל ולחנך את הנצר הזה, את עצמו לעץ גדול, לעץ החיים, לעשותו לא עבד השם, צדיק וגדול בתורה. ואמרנו שפה הוא בעצם לוקח את החולשה של הנער, ובעצם מתוך החולשה הוא זורק את החיות על הנער. הוא תיאר שאחד מהבעיות בחינוך היום זה שהילד מחשיב את עצמו, הוא מחשיב את דעתו כשהוא עדיין בוסר, כשהוא עדיין לא יודע כלום, אבל הוא חושב שהוא יודע, ועכשיו חלק מהפתרון שהוא מצייר לנו זה לומר לו, בסדר, אתה אחראי, לא אתה אחראי, אלא אתה צריך לדעת שיש לך אחריות. וכיוון שדעתו ורוחו קטנים ותורה הרבה עוד לא למד, ויצרום רקד בקרבו, לכן אם פחד השם לנגד עיניו, יראו שלא יחטא נגדו, ולא ישחית את כרם השם צבקות, מוכרח הוא לשמוע תורת השם ודרכו מפי רבו ואביו, בין בדברים המפורשים בתורה ושולחן ערוך, בין בדברים שאינם מפורשים. ופה דיברנו קצת על העניין של יראת שמיים, מול יראת העונש, והעניין שהחינוך הכי טוב בדברים האלה, זה החינוך על ידי שהילד רואה את הדוגמה האישית של ההורה. ואני מאוד אוהב שהילדים שלי רואים שאני שואל שאלות. כשאני עומד בתור לשאול את הרב שאלה, אני מרגיש שזה אחד מהדברים הכי חינוכיים שאני יכול לעשות לילד. שיראה שצריך לשאול שאלה. היינו פעם בברית או משהו כזה, והיה שם פופקורן על השולחן. והרב עמד לידי, והילד שאלתי, איזה ברכה הפופקורן? אז אמרתי לו, תשאל את הרב. למה? שיתרגל, ששואלים. כשהייתי מלמד, אז הייתי נותן, כשהייתי מלמד ביסודי, הייתי נותן שאלה בכל מבחן, שאלה מראש, שהייתי אומר להם, השאלה הזו היא תוספת 10 נקודות, מעל המאה, 110, אבל תמיד זה היה שאלה קשה שההורה לא ידע, שהילד צריך ללכת לרב לשאול אותו. הייתי אומר להם, אם שאלתם את הרב והוא לא ידע, אין בעיה, תקבלו את 10 נקודות. אבל היה לי חשוב ליצור את הקשר הזה, שהילד ייגש לרב, ישאל את השאלה, ויתחיל להבין שזה לטובתו, שבעצם הרב נמצא שם לטובתו. כמה הזהירה התורה לשמוע לכל האב והמחנך? עברנו לעמוד חף. כמה הזהירה התורה לשמוע לכל האב והמחנך כגון, שעל אביך ויגדך, זכינך ויומו לך, לא תסום מנה דבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, שמע מני מוסר אביך ואל תשתרת אמך, והסורר ומורה לא עשה שום עבירה מפורש בתורה שבכתב ושבעל פה. בעצם איזה עבירה הוא עשה? הוא שר ממה שאמרו לו, ומכל מקום כל כך החמירה התורה בו, מפני שאבי ואמו אמרו איננו שומע בקולנו, וכל עצמותו לא נקרא על שם מעשיו זולל וסובה, רק על שם סורר ומורה. איך אנחנו קוראים לו? לא בן זולל וסובה, אלא בן סורר ומורה, על שם אמרה נגד אביו ומחנכו וכדומה מן הפסוקים. וכל כמה שיוכל יכפיל האב המלמד להבין ולהשכיל את הנער בזה, בדעת ושכל, את החוב, ואת החוב שהוא נוסע על עצמו לגדל ולחנך איש ישראל עץ בגן השם בעדן. והוא האב המלמד הוא רק המורה אשר יורהו, איך יחנך הוא את עצמו ומה דיבר השם. כמו מי שבא לשאול שאלה בענייני איסור והתר, שהדיין הוא רק המורה אשר יורהו מה קשר וכולו, אבל עיקר העושה הוא בעל הבית בביתו. ורק עליו האחריות שיהיה כשר וישליך את האיסור והטריפה. וזה שוב, הרבה מאוד הקטע פה של דוגמה אישית. אחריות עלינו ליישם. ואחריות עלינו ליישם, כן מוצא חן, לא מוצא חן, כן מסתדר, לא מסתדר. הדברים שנשארים בדם זה מה שהילד רואה מהאבא. פעם שאלו את הרב ראובן פיינשטיין, אמרו לו ש... כשהולכים לבתי כנסת ספרדים, אז עדות המזרח, אחרי התפילה, הם הרבה יותר חמים, יש שם פיצוחים, ויש שם... אתה מרגיש אווירה, הכנסת אורחים. ובכלל, יש אווירה חמה אצל עדות המזרח, שאין אצל האשכנזים. ואותו אדם טען, שהסיבה היא כי הם גדלו אצל הם מקורם בעצם הם השכנים שלהם היו המוסלמים, והמוסלמים אצלם הכנסת אורחים זה דבר טוב מאוד, אז מהם קיבלו היהודים. ואצל הנוצרים אין כזה דבר, מה, הכל קר, אז ככה האשכנזים נהיו ככה קרים. אז הרב ראובן פיינשטיין ענה לו, הוא אמר לו, מה? אז הוא אמר, בהתחלת פרשת וירא, מה יש לך? מגיעים שלושה ערבים לאברהם אבינו, ואברהם אבינו ביום השלישי למילה, ובעצם לא רק אברהם אבינו, אלא גם ישמעאל ביום השלישי למילה. ואברהם אבינו יכול לשלוח את אחת השפחות שתעזור לו בהכנת האוכל לאורחים. הוא לא עושה את זה. הוא שולח את ישמעאל. וישמעאל ודאי היו לו אלף תירוצים. אבא, קר, אבא, אני עייף, אבא, אני כואב. חם, חם, בסדר. אבא, חם, אני כואב, תן לי לנוח. תשלח אחד מהשפחות, בשביל מה יש לך אלף שפחות? שלח אחד מהן. לא, אברהם שולח את ישמעאל. וזה החינוך. כשבן אדם מוסר את נפשו בצורה אמיתית, בעד מצווה, גם כשלא נוח לו, אז זה טבעי לילד להיות ממשיך דרכו. וזה טבעי לתבוע את זה ממנו. ולילד אין התנגדות לזה. כמובן, במינון סביר. אבל ברמה עקרונית, ילד שרואה שאבא קם כל בוקר לוותיקין, יכול להיות שהוא לא ירצה ללכת לוותיקין. אבל בפעמים שהוא ילך עם אבא לוותיקין, הוא יעריך את זה שקשה ואני קם, אבל אבא עושה את זה. יש דברים שזה חלק מהחיים של האדם, זה חשוב שגם הילד יקריב בעד זה. זה לא מספיק שאני רוצה לתת לו את כל מה שטוב. חלק מהחינוך זה שהוא רואה שאני עושה למרות שלא נוח לי, ושאני גם תובע ממנו למרות שלא נוח לו. והחינוך הזה זה בעצם הנקודה שהוא נוגע פה. אנחנו רוצים שהילד יבין, הוא צריך לחנך את עצמו. אני מוכן לעזור לו, להראות לו איך. אבל בעצם האחריות עליו. עכשיו אני גם כן, תראה, לא תמיד נוח לי, לא תמיד כיף לי, אבל תראה, אני עושה. עכשיו אני מסתכל עליו, אני אומר לו, בוא תעשה גם אתה. לא נוח, לא כיף, נכון? בוא. אני לא חושב שיש עוול בהורה שאומר לילד, שבת בבוקר, הייתי שמח לישון עוד שעה, אבל התפילה מתחילה, אנחנו צריכים לזוז. זאת אומרת, אם כל פעם ההורה אומר לילד, שמע, קשה, וואי, איך הייתי מעדיף לישון, אז הוא גורם לילד לחשוב שכל היהדות זה מר. אבל אם פה ושם ההורה משתף את הילד שגם לא, זה לא קל, אבל זה החיות, זה מה שיהודי עושה, זה מה שאני עושה. אז אני חושב שיש בזה דבר חיובי לילד. שוב, במינון שהיהדות זה דבר כיף, יש דברים שלפעמים לא כיף. הגיעו אליי זוג, לא מזמן, שניהם גרי צדק. ולאישה הייתה שאלה כזו, הם רוצים להיות אנשים קדושים? והיא לא אוהבת לשמור תרת המשפחה. אז אמרתי לה, גם אני לא. אז היא כמעט נפלה מהכיסא. כי בעלה כל הזמן אמר לה, שיהודי קדוש שמח, זה טוב לו. אז אמרתי לה, תסלחי לי, כאילו הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, שיש חלוקה במצוות, יש מצוות שהשכל, זה טבעי לשכל, אז שם אנחנו מעללים את מי שזה טבעי לו. הוא אומר, לא הייתי רוצה לגנוב, לא הייתי רוצה לרצוח. אז בסדר, טוב מאוד שיש לו טבע כזה. יש מצוות שהשכל אומר, אני גם רוצה. בן אדם אמור לומר, הגמרא אומרת, אפשי ואפשי, אני כן הייתי רוצה לאכול חזיר. אני לא אוכל כי התורה אסרה עליי. יש דברים שטעים לחך, אבל בסדר, תורה אסרה עליי, מה אני אעשה? וזה לא פגם בקדושה של האדם. אני חושב שזה גם חלק מהישרות של החינוך עם הילד. כן, גם אני הייתי שמח לשחק עוד שעה, אבל נכנס שבת, אז צריך עכשיו ללכת להתארגן. והרבה נרוויח כשנוראו כן. כשאנחנו יכולים להראות לילד שהחינוך זה בעצם האחריות שלו, ואנחנו שם לעזור לו, לאפשר לו, אם הוא רוצה לדעת איך. ראשית, כאשר יתגדל בדעה זו, לא יראה את אביו ומלמדו להריץ ומושל זר שרוצה למשול עליו. ופה אני חושב שצריך לדייק את המילה למשול עליו. זאת אומרת, חלק מהנקודת מפתח פה זה שהילד רוצה חופש, ומבחינתו זה רק תירוץ התורה והמצוות שאתה לוקח ממני את החופש. אתה אומר לי שאני לא יכול להישאר, אתה אומר לי שאני לא יכול לאכול את הדברים האלה, אתה אלף כיוונים שאתה אומר לי מה לעשות, אבל שורה תחתונה אתה אומר לי מה לעשות, אתה שולט בי ואני רוצה חופש. הילד הרבה פעמים זה מטושטש אצלו, מתי זה לטובתו ומתי לא לטובתו. ואני מאוד אוהב לו להעמיד את הילד ולשאול אותו מה אתה היית אומר. זאת אומרת, לכל אדם זה מאוד חינוכי. המגיד מדובנה כותב בספר המידות שיש הרבה מידות שאדם לא מסוגל לראות בעצמו. בן אדם לא יכול להיות ישר לגבי עצמו. אז הכי טוב תסתכל על מישהו אחר. אז הרבה פעמים שאלתי את הילדים, מה אתם הייתם עושים? אם אתם הייתם אבא, מה אתם הייתם עושים במצב כזה? או מה אתם מציעים לי לעשות? תאמר לי, ילד שונה לאבא שלו תשובה כזו. מה אתה מציע לענות? איך אתה היית אומר לי לענות? כי החוב הוא על עצמו. אז שוב, הנקודה שהדגשנו, זה הנקודה למשול עליו. שהילד לפעמים התחושה היא מאוד, רוצים למשול בי. והוא לא מבחין בין מה טובתו ומה לא טובתו. וכשאנחנו נוראו כך, אז הוא יבין כי החוב הוא על עצמו, והוא בעצמו, בהאנוכיות שלו ובישותו שהקדים להתגדל בו, מושל ומחנך את עצמו. זה הנקודה שאמרנו, שהוא לוקח את החולשה בעצם של הילד, שהוא עכשיו חושב שהוא עצמאי, והוא משתמש בה, הוא אומר בסדר, אתה תחנך את עצמך. ולאביו ומלמדו צריך הוא עוד להכיר טובה על אשר עוזרים הם לו ומקילים לו את עבודתו. ואני רק מזכיר שהזכרנו כבר פעם שעברה שצריך מאוד להיזהר עם הפורמולציה הזו שהוא נותן לנו, שלא לקחת את זה לקיצוניות. זאת אומרת, מצד אחד כן, אחריות עליו, מצד שני חשוב לי שהוא יתפלל. זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון. עוד זאת נרוויח, כי גם הנערים שאינם מתרחקים מאיתנו כל כך, ואינם מתהפכים לנו לאויבים, ורק שמזניחים את עבודתם, עבודת הקודש, מחמת עצלות והתרשלות בלבד, גם כן יתעוררו ויתחזקו לעבוד את עבודתם. כי הגמרא אומרת, קדרה דבישות ולוחמים אבל לא קרירה. כשיש לך קדרה שהרבה אנשים אחראים עליה, אז היא לא חמה ולא קרה. חוק הוא ברוח האדם שכשיש לו על מי לסמוך, מרשל הוא עצמו וסומך על זולתו. וכן הנער, אף אם אינו מסרב, מתרשלו. בחושבו שאביו ומלמדו יעשו בעדו את הכל. וכשישכיל לדעת שהחוב עליו, ורק הוא בעצמו המדריך והמחנך, יתאמץ ולא יתרשל. וזה אחד מהנקודות שקשה לכולנו. זאת אומרת, למה יש אנשים שגדולים ויש אנשים שלא גדולים? כמעט תמיד השאלה היא כמה בן אדם מתרשל. זאת אומרת, בן אדם לומד ולא חוזר, בן אדם מתפלל ולא מכוון, אנחנו עושים את המינימום ולא את המקסימום, אנחנו יוצאים מדי חובה. אז הנקודה הזו היא לא מילתא זוטרתא. זה שאני יכול להטיל את האחריות על הילד, זה דבר מאוד חשוב, וזה אחד מהנקודות שאנחנו נכשלים בו בדור שלנו. פעם ילד היה צריך לחלוב את הפרה. פעם היה צריך להיות מחוץ למיטה בארבע וחצי, לעזור, לדלות מים. היו לו תפקידים בבית. מה התפקיד של הילד היום? הילד מבלה את חייו כמקבל, במקום להיות נותן. אחד מהדברים הראשונים שאני מנסה לעשות כשהורי ניגש אליי עם אתגר חינוכי, זה להטיל אחריות על הילד. לתת לו סמכות. על מה הוא אחראי? זאת אומרת, בא אליי הורי עם ילד נכה. ילד שממש הולך עם הליכון, לא מסוגל ללכת במורגליו. שאלתי את ההורי, יש לילד סלסלה מאחורי ההליכון? אז הם אמרו כן. אמרתי, יופי, אני רוצה שהתפקיד הראשון שאנחנו נותנים לילד, הבעיה הייתה חברתית. לילד לא היו חברים. למה? כי כל דבר היה שלי, שלי, שלי. זאת אומרת, היה לו מאוד קשה לשחק מילדים אחרים. היה לו בעיה חברותית. אמרתי, שיעורי בית ראשונים, אני רוצה שבחודשיים הקרובים, כל יום רביעי, חמישי, בשכונה שלכם תכוונו, הוא צריך לצאת לאסוף שמרים לתת לעניים. זאת אומרת, יש ילדים שמסתובבים וכשים קופסות שמרים, כל אחד נותן, זה נותן פסטה, זה נותן שמרים, זה נותן קטשופ, כל אחד נותן משהו שהוא בין כה וכה קנה, ואז מעבירים את זה לעניים. יש הרבה שכונות שעושים את זה. גם פה עושים. יפה. אפשר לחיילים, זה לא משנה. שיהיה עסוק בנתינה ושיהיה אחראי על הנתינה. אחד מהדברים שהכי בונים זה שילד אחראי. הרבה פעמים יש ילד עם בעיה, אני אומר, מה הוא יכול ללמד? הוא יכול ללמד ילד אחר א' ב', שיהיה אחראי ללמד א' ב'. הוא לא יכול ללמד קריאה עדיין, הוא עדיין מתקשה בקריאה. שילמד ילד אחר א' ב', שהוא יהיה אחראי, נביא לו ילד אתיופי, ילד שההורים לא יודעים לעזור לו, שהוא ילמד א' ב'. והנתינה הזו, זה שהוא פתאום אחראי, בונה את הילד. והרבה פעמים ההורים מחפשים את המורה הפרטי, ואני מחפש את נקודת הנתינה, את נקודת האחריות. הנקודה הזו שהוא אומר, תטיל על הילד את האחריות לחנך את עצמו, זה לא קל. אנחנו בדור מה הילד צריך לעשות? להתניע את הרכב? מה הוא צריך לעשות? כמה חיות יש הילד כשהוא קם בבוקר?
כלום
בריבוע. כלום. כל החיים שלו זה אני, תנו לי. אני רוצה דגני בוקר, אני רוצה זה, אני רוצה. מתי פעם ראשונה שילד נתקל בה, אני צריך לתת, אני אחראי. והורים עוד חושבים שהם עושים לילד טובה, לכל ילד יש חדר משל עצמו.
זה הנאום שלנו לבוגרי שמינית.
כן?
עד היום רק קיבלתם, מעכשיו אתם לא צריכים לתת. זה אפילו
כן?
משודר.
אני שומע, לא יודע.
זה חינוך, בוודאי.
הוא פתאום עושה סוויץ' והכל בסדר.
שמע, אין לו ברירה. הוא מגיע, ואז הוא טוב, אם הוא הולך לצבא, הוא הולך לישיבה, אז הוא ממשיכה על החיים הטובים.
זה מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. אני העברתי את זה גם לחבר'ה כשהיו בכולל. הייתי אומר להם שבן אדם בכולל נמצא בקושי סתירה פנימית. מצד אחד לא אמור להיות לך נעים שאנשים נותנים לך דברים. מצד שני זה מאוד קשה לחיות כל החיים כשלא נעים. אז האיזון הזה הוא איזון שחשוב להיות, אבל זה קושי לי לשמר את הבריאות הזו. אבל אנחנו כהורים יש לנו אחריות כלפי הילד, מה שיותר מהר להטיל עליו אחריות, למצוא את הנקודות שהוא יהיה אחראי. יש משפחות שהילדים אחראים לקראת שבת, זה אחראי לחתוך נייר טואלט, אני בעד, לא צריך לקנות נייר חתוך, לא קרה כלום, אם ילד יושב ועושה את העבודה הטיפשית הזו לחתוך נייר טואלט. הערך החינוכי שווה המון. היה פעם אחד שבא לרב, אמר, הבת שלי קמצנית, לא מסוגל לתת לאף אדם כלום. אז רב אמר, אין בעיה, ב-10 שקל נפתור את הבעיה. קח 10 שקלים, תחלק אותם ל-10 אגורות. בסדר? כמה זה? 100. 100 של 10 אגורות. היום שהיא תחלק את זה. שהיא תיתן 100 פעמים. 10 כפול 10 זה 1. זה 100, 100, 100. 100.
10 אגורות.
נכון.
הוא באגורה עוד. הוא כבר לא אלה חוקים.
זה אמת שהסיפור...
אגורות כבר לא אלה
חוקים. הסיפור היה עם אגורות. כי זה היה אלף, זה היה, הוא זכר את הסיפור במקור. הסיפור הוא בעצם בין 25-30 שנה, אבל באמת היא חילקה אלף פעמים, אחרי שהיא סיימה, כל פעם היה לה קשה, 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 ואיזשהו שלב, זה משתנה. יש דברים שהערך הוא אינסופי, שהילד יהיה רגיל, גם העבודה הזו, להוציא את הזבל. מי מוציא את הזבל בבית? תפקיד שלהם שהם יוציאו את הזבל. ואני אפילו בעד, אני אומר לכם משהו מאוד מהפכני, אבל אני בעד שהילדים ינקו את האסלות. לחוץ מזה שיהיו אחראים לסדר את המיטה שלהם. למה אמא צריכה להיות העובדת של הבית? אין לי בעיה, ההורה אומר, אני צריך להיות, לעשות כביסה לילד. בוא נאמר, תלוי בגיל, אבל הילד יכול להיות אחראי לשים את הבגדים שלו איפה ש... לא יודע איפה כל משפחה שמה את הבגדים לכביסה. צריך מה שיותר לזרוק אחריות על הילד. שיגדל עם המחשבה שאני צריך לתת, לא רק לקבל. כן? יפה? מי שומע? מי שומע? אף פעם לא חשבתי על זה. אני מנסה שילדים, מה שיותר מוקדם, יכינו את הסנדוויץ'ים לשאר האחים. את ארוחת צהריים למחר. אז מעצבן. נכון? מעצבן, נכון. אני מסכים. אני מסכים. תראו, כמו כל דבר, צריך למצוא את האיזון. אי אפשר שבאותו בית הוא גם יעשה את השירותים ינקה, וגם את המקלחות, וגם את... יש גבול, ובכל זאת הוא ילד, הוא צריך לשחק. אבל בתוך המנגנון הזה, צריך להיות רואים שהם האחריות שלו. וזה חלק מהמהלך. אומר, המהלך צריך להיות שילד יבין, אני אחראי על עצמי, אני אחראי על החינוך שלי, אני לא בעד שילד קונה את הבגדים של עצמו, אני לא בעד שילד יש לו תקציב של עצמו, אני חושב שההורה צריך לטפל בילד ולתת לו את הבגדים שהוא צריך. ילד לא צריך להסתובב עם 1,000 שקל בכיס וגם לא עם 100 שקל בכיס. אני לא חושב שזה בריא לילד. זה בריא לילד שהוא יודע שמה שאני צריך הורים יקנו לי. אני לא צריך ג'ינס ב-500 שקל. אבל מה שאני צריך ההורים יקנו לי. אבל לא שיהיה לא ברמה הזו מבחינת אחריות. אבל בדברים אלו בלבד לא יצאנו עוד ידי חובתנו. כי אף אם נחדור אל עצמות אישיות שכל הנער על ידי שנשכילהו עד שבדעתו יבין כאחיות על עצמו, ובדעת עצמו ירצה להתחזק ולעבוד עבודת הקודש, מכל מקום הלו אמרנו שלא בלבד שכלו, רק גם אישיותו, הרגשותיו, התפעלויותיו, אף התלהבויותיו, מתקדמות לצאת קודם זמנן להיות לאיש עצמו, להתרגש ולהתלהב מיופי המדומה של שטותי העולם. אמרנו שהילד כבר חושב שיש לו דעה. הוא יודע ממה להתפעל, ממה להתלהב. אז ממה הוא מתפעל כשהוא ילד? מהדברים השטותים בעולם. כבתי התיאטראות וכן ממיני הוללות והפקרות העולם. ואם לא נקדים אנו לעורר את נפשו שתתרגש מכל מצווה ותתפעל מן התורה ואור השם, לא נפעל מאומה חס ושלום. אנחנו צריכים לדעת שהאדם פועל מרגש ומצדיק משכל. נדירים הם האנשים, וזכיתי כבר שעברו אלפי תלמידים בשיעור שלי, נדירים הם החוזרים בתשובה, שחוזרים בתשובה בגלל איזושהי טענה הגיונית. כמעט כולם זה איזושהי חוויה רגשית, זה יכול להיות שולחן שבת שורה, זה יכול להיות דבר תורה שהזיז אותו, זה יכול להיות סבתא שלו, שלפני שהיא מתה היא אמרה לו משהו. אבל הטענה הלוגית היא בקושי מזיזה את האדם. בתיאוריה זה מה שמזיז אותנו. במציאות, רוב האנשים פועלים על פי הרגש ומצדיקים על פי השכל. אנחנו כולנו בתיאוריה חיים על פי השכל. והילד אותו דבר. אם אתה בעצם רוצה להשפיע על הילד, אתה צריך לגעת ברגש שלו. אחד מהנקודות החשובות בחינוך, זה לחשוב ולהשקיע איך אני נוגע ברגש שלו. סיפרתי לכם את הסיפור של הדייט ביום שישי אחר הדייט סמוך לשקיעה ברחוב יפו? לא? טוב. הגיע הדייט המיוחד, הם הבינו שזה הולך להיות רציני מאוד, וחיים נערך, מזמין את חווה למסעדה בדיוק ברחוב יפו, רואים את העיר העתיקה, רואים את השקיעה, זה בדיוק המזג האוויר הנכון. עוד רגע, עוד לא הגענו, רגע. חיים נערך, יש את בדיוק את התפריט שהוא ביקש, והוא מבקש מהמלצר לסדר את המוזיקה בדיוק בזמן הנכון, והם יושבים ומדברים, ותוך כדי השיחה הוא מסמן למלצר, ובדיוק המלצר מגיע עם עוגה מיוחדת שהוא במיוחד הכין בשבילה, והשיחה קולחת, והם מסתכלים על העיר העתיקה והשקיעה, וזה ממש חלום. לקראת סוף הפגישה, חיים אומר לה, חווה, מה את אומרת? אז היא אומרת לו, שמע, זה לא חוכמה עכשיו, באווירה הזו, הכל, מה, בוא, שנינו נחשוב על זה, נדבר מחר. בסדר, הם הולכים לטייל, מתפללים בכותל, נפרדים, היא הולכת הביתה, הוא הולך הביתה, למחרת הוא מתקשר אליה, חווה, מה את אומרת? אז היא אומרת לו, נו, מה אתה אומר אתה? אז היא אומרת, הוא אומר לה, נו, אחרי אתמו בלילה, מה את אומרת? היא אומרת, תספר לי, איך אתה רואה את אתמו בלילה? אז הוא אומר, טוב, מה אני אומר לך? האוויר היה כל כך נעים, ההוגה הייתה כל כך טעימה, הבשר שהזמנו היה כל כך רך, ממש נמס בפה, הוא מדבר, ופתאום הוא שומע, סגר לו את הטלפון. הוא מדבר איתה על כל החיצוניות, והיא, מה, ואני, כאילו אני, רק טיפה. את הסיפור הזה זכיתי לשמוע מהרב שוורץ, ראש ישיבה של אש התורה. עכשיו, את הסיפור, את המשל והנמשל, אפשר לקחת לאלפי כיוונים. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הסיפור הזה, מה הסיפור בעצם אומר? יש אדם שלוקח ומדגיש את התפל ולא את העיקר. אז אתה יכול לדבר ולומר, יש בן אדם שמגיע יום ראשון ומדבר איתך על הצ'ונט של שבת, על כמה הוא ישן בשבת, אבל על הרוח של שבת, התורה של שבת, תפילה של שבת, זה לא קיים. מה קיים אצלו? התפארה, הכל מסביב, על זה הוא שם את הדגש. מה בעצם הוא עשה בסיפור הזה? הוא לקח, הוא המחיש לנו, הוא הזיז את הרגש. הרגשות שלנו. זאת אומרת, למה הסיפור הזה כל כך חי אצלנו? למה הוא כל כך מניע אותנו? אם אני בא ואני אומר, תשמעו, יש בן אדם שמגיע יום ראשון, מדבר על הצ'ון, מדבר על השינה, ולא מדבר על הרוח, ולא מדבר על התפילה, זה לא מדבר. לא אמרתי כלום. יפה מאוד, שמענו, ממשיכים עם החיים. סיפרתי סיפור, עכשיו כולם זה יזכרו את הסיפור, והמסר, לפעמים זוכרים, לפעמים לא, זה תמיד מעניין לראות, אבל היה שנייה שהמסר עבר. והחוכמה בצורה החינוכית הזו, היא שאנחנו חייבים לדעת, אתה רוצה לחדור לבן אדם, וזה לא רק ילד, אתה חייב לגעת ברגש. זה לא מספיק שאתה תיגע בשכל. כשבימים נוראים, התוודע לי שהייתה פה בחורה שעזבה את ההורים שלה, לברוח עם בחור שהיא פגשה באינטרנט, אז אני הייתי צריך להתחיל את ה... לא יודע, אתה היית שם. הייתי צריך להתחיל את הדבר תורה עם משהו שיזיז את הרגש של האנשים. אז אני התחלתי עם הסיפור של הברית מילה, איפה שאבא בכלל לא הגיע. שאני מגיע ואנחנו מחכים ומחכים ומתקשים, והבן אדם לא מגיע. אז הציבור כבר מתחיל להתעורר. איזה מין בן אדם זה שהוא לא שם לברית של הבן שלו? אבל האמת, לבן כמה זה משפיע. זה הרבה יותר משפיע על הילד כשהוא יושב לאינטרנט ובא במגע עם כל מיני זרים שאז אבא שלו לא לצידו. אז זה באמת נפקא מינה. אבל שוב, המסר, ההיגיון, כולנו שומעים. כדי שהוא בעצם ישפיע משהו, אתה צריך לגעת ברגש. אם אתה לא נגעת ברגש, כמעט תמיד לא השגת הרבה. אתן לכם דוגמה פשוטה מהיום. הייתה שכונה באתיופיה שהיו שני כיתות, כתות, שתי, כת אחת, שתי כתות, ששנו אחת את השנייה. ובדיוק פתחו, ה-UN פתח, האום פתח בית ספר לחנך אותם. אז כת אחת הצטרפה בהתלהבות, הכת השנייה היססה. ואז היא החליטה שיש לה תרגיל נחמד מה היא תעשה. הם הלכו שם על הערים, וכשהילדים היו הולכים לבית ספר, הם היו לוקחים, לא יודע איך אומרים בעברית, בולדרס, כאילו אבנים בסדר גודל...
בולדרס.
בולדרס, ככה אומרים בעברית. אבנים בסדר גודל שכל אבן יכול למוח את הילד לתוך הקרקע. ועמדו שם, והתחילו לזרוק. והילדים רצים, ואחרי יומיים שלוש, כבר מי ישלח לבית ספר כזה? מי ישלח את הילדים ללמוד? אז פעם אחת ילד אחד רק ניזוק, פעם שנייה רק ניזוק, בפעם השלישית ההורים ראו מה הולך, הם הפסיקו לשלוח. סיפור, לא היינו מאמינים, אבל מה אני אומר לכם? זה בדיוק המציאות שאנחנו חיים בה היום. האוטובוס שלנו נוסע, עובר את חיזמה, נופלים עלינו אבנים, שבאמת יכולים לחדור את האוטובוס. זאת אומרת, העבדים, מה ההבדל? זאת אומרת, אם אני אומר לכם שבן אדם שולח את הילד שלו וזורקים עליו אבנים גדולות שיכולים לרצוח אותו, איזה מין אנשים ואיזה מין אנשים שולחים את הילדים? אז מה אנחנו? אתם שמים לב, אם אני באתי בהתחלת השיחה היום, דיברתי על זה שזורקים עלינו אבנים, אז זורקים עלינו אבנים. אבל כשפתאום רגע, אף הורה לא היה שולח את הילד שלו למצב שזורקים כאלה אבנים ויכולים לרצוח אותו, אז מה אנחנו עושים? מה ההבדל? נגענו ברגש. אתה נוגע ברגע של הבן אדם, זה הכוח של המשל. הכוח של המשל הוא שאתה יכול לקחת את הבן אדם ופתאום עוררת אותו, ציירת אותו, הכסת אותו, שימחת אותו, אבל נגעת ברגש. נגעת ברגש, נגעת בבן אדם. אומר לנו חובת התלמידים, אתה רוצה לגעת בילד, זה לא מספיק שמבחינה שכלית אתה מעביר לו, אתה אחראי על התורה. זה לא ישיג את האפקט. אתה צריך למצוא את הדרכים, והוא ייקח אותנו עכשיו בהמשך הדרך, איך עושים את זה. אבל יש אחריות שאנחנו חייבים לדעת, ואני הייתי שם את זה אפילו כאחריות יותר חשובה, וזה לגעת ברגע של הילד. טוב, נמשיך בעזרת שם. פעם.